ככה בית, יש משהו שככה קצת השלים ככה את כל המהלך, ללמוד גם את הפסקה באורות התשובה תזיין א' כוכבית שמה, שממש ככה באמת משלימה טוב את, את הסוגיה. מה זה איך? היום זה כבדלת קפה כבב, לא נראה לי, כן, נכון? ובעצם שלושת הפסקות האלה, כבדלת קפה כבב, נכון? כבדלת קפה כבב, מה זה, מה אתה אומר? זה לא הספקתי ללמוד אותם, אני יודע, לא, אני יודע, לא, לא לנו, אין אם כן שאם תוך כדי תקיעות שופר נצא את הזמן, אבל אין כן חשובים על כך, אז אנחנו נקרא אותם ביחד. הפסקות האלה הן מאוד מיוחדות במשמעות הזאת שאת כל המהלכים שדיברנו בעבר הן מורידות ממש בסוף לסדרי העבודה של האדם. בעצם עם הפסקות ההתחלתיות של הסדר יותר רוממו את הכל ככה בעצם באלוקות עצמה, על שתי גילויים של הקדוש ברוך הוא, שהוא מצד אחד סיבת הסיבות ועילת העילות, וצד שני הוא החופש העליון, מי אומר לו מה יעשה. ודרך זה הרב עבר לדבר בשפה של העיגולים והיושר, יותר שפת הבאה של הקדוש בתוך העולם. ומשם הגענו פעם שעבר לדבר על התאחדות הטבע והנס, שזה יותר סדרי המגע של הקדוש בעולם. אז עכשיו הרב ככה בעצם פסקה כבגים, אתם זוכרים, ואנו לפני פעמיים, היא כבר כן יותר איזשהו תיווך בין המבט האלוקי לבין המראה שלו בתוך המבט האנושי, שכמו שדיברנו שאצל אלוקות זה החוק הוא מעל הרצון, הוא פונה אצלנו, ואצלנו הרצון הוא מעל החוק, שזה איך זה משתקף אצלנו. אז כל הפסקות עכשיו הם בעצם יותר מכוונים את זה כבר בתוך העולם המוסרי שלנו, וקוראים את היחס בין סוגיית הרצון של האדם לבין סוגיית הידיעה, שבמידה מסוימת זה כוונה יותר סוגיית אצל האדם, יותר הצד של ההתבשלות, עד כמה האדם, מה שמנחה את האדם זה החופש שלו, ועד כמה שמנחה את האדם זה איזושהי השתקפות של האור האלוקי שגלוי בתוך האדם, שיכול להיות שמבט שטחי של חול יאמר שהכל דטרמיניסטי, מבט יותר אצילי יאמר שיש כאן כוחות אלוקים שמנחים את האדם, וזה בעצם כבר בעצם נוגע יותר כבר באמת יותר בדברים שקשורים לסדרי עבודת השם שלנו. אני הכל בסוף מוביל כמו בפסקות הקודמות בשער שלנו כאן, שהיו פסקות שמאוד מאוד שכנעו אותנו שהחופש הוא הצד הכי מרכזי, היה פתאום פסקות הפוכות שאמרו לנו מה פתאום, החוק הוא בעצם הדבר הכי מרכזי. אז גם כאן הרב בצורה כללית בפסקה כ"ד מאוד מאוד יעריץ את החופש על פני ההכרח, עד כדי כך שההכרח יהפך להיות היצר הרע, ובפסקה כ"ה יהיה פתאום איזושהי מהפכה, תחילת מהפכה, שהרב אולי מאוד מאוד יוקיר את מדרגת הרצון, אבל הוא אומר שמעליה יש מדרגה עוד יותר עליונה של איזשהו צד של התבטאות כפי הקדוש ברוך הוא. וזה מה שפסקה כבב, שם הדברים יאורו בצורה הרבה יותר חדה לכיוון השני באמת, שצורת הקשר יותר גדולה לקדוש ברוך הוא היא בלעות בתוך איך האדם עבד השם הוא לעולם המלוך, איך הוא משייך את עצמו לאור אלוקי שעוטף את כל המציאות כולה. זה פחות יותר יהיה הסדר של הדברים, אבל כמו שאמרתי, אנחנו נשאר כאן אדם באיזשהו מטולטלת לא פקירה, והפסקה שני ורגיל אלה מחלק לפנינו בהורות התשובה, יש בה פסקה, אני באמת ממש לא מבין למה הרב הנדיר לא תכנס לבסדר שלנו כאן, כי באמת מדי המסדר תוצר איזושהי תמונה שלמה של היחסים בין אחד דיבר לפי מפתן, ושמענו איך הסתירה בעצם שקיימת בין הידיעה לבין הבחירה, איך היא יוצרת גם מבט שאפשר לראות אותו בצורה יותר הרמונית יותר שלמה. אז בואו ככה באמת מתוך הנחה שכולנו לא כל כך הכרנו את הפסקות, נקרא מהר ככה את הפסקות עצמם. אז נתחיל מכ"ד. בכל מה שיש בו איזה צד הגבלה, יש לחלק בו בין רצון והכרח. כל רצון חופשי סופו לטוב, וכל הכרח סופו לרע, עד שיחזיר לנו הרצון לטוב בכל מצוי. אולי הייתי צריך כאן נקודה. בכל מצוי, כיוון שיש בו צד הגבלה, יש בו צד הכרח, וזהו צד הרע שבו, השתלמותו תלויה היא בחופשיותו וצטו מקבלי ההכרח לחירות. אז איך שהרב מנסח את הדברים כאן, זה קשור קצת למה שדיברנו בעבר, שהקדוש ברוך הוא שצמצם את שמו לעולם, כמו שאמרנו שהקו קדם, היושר קדם לעיגולים, ובעצם כמו שאמרנו, כי הקדוש ברוך הוא מחויב במציאות, הוא המציאות האמיתית. כל מה שהקדוש ברוך הוא גילה את עצמו בעולם בסדרים מסוימים, זה סדרים שהם מבחינה אמיתית אשליה, כי הכוונה כי הם קשורים לאפשרי המציאות ולא למחויב המציאות. הם כבר קשורים לשיטה מסוימת שדקה הקדוש ברוך הוא גילה את עצמו בעולם, אבל בעצם אם אתה בוחן אותם בערכין, אז ביחס לאמת האלוקית הם די מקרים, כי הקדוש ברוך הוא יכול גם לחולל סדרים אחרים. ואיפה נקודת האמת נמצאת מלא בכל מה שקיים מתוך כל הסדרים שהקדוש ברוך הוא חולל בעולם? כל זה קשור לנקודת הרצון שהקדוש ברוך הוא הטביע מתוך הדברים האלה, שהקדוש ברוך הוא חולל הרבה הרבה סדרים, הרבה הרבה הנהגות, הרבה הרבה תופעות בעולם, שהם יאפשרו לגלות את ברוך שאמר והיה עולם, את האמרתי ונעשה רצוני, את המכוון אלוקי הסמוי שמסותר בתוך אותם סדרים. ולאור הדבר הזה, בעולם שלנו אנחנו תמיד יש בו אור וחושר שיושבים בערבוביה, כמו חוזרים למשל הצייר, שהדברים המקרים שאותם הצייר צייר זה לא הצייר עצמו, זה הנוף המסוים, הילד המסוים, האירוע המסוים שאותו צייר, זה משהו שבמידה מסוימת הוא מקרי לגמרי כלפי הדבר עצמו, אבל המכוון שהוא רצה להביע דרך הדבר המסוים הזה, שם אפשר לפגש עם הדמות האמיתית של הצייר. או כמו ש נמשל את זה במשל שבעצם הקדוש ברוך הוא מה זה איך? של? את מה את? כן, כן. למה חוק הוא מעל? לא, במשל הזה אני רק אזכיר בקצרה, זה רק סוגריים, כי בתוך הדבר הזה עצמו אנחנו אמרנו יש משהו יותר עמוק. יש כאילו את הציור המקרי שהוא צייר את הבית, יש את מה הוא רוצה להעביר דרך הבית, ויש משהו עוד יותר עמוק שזה עצם האישיות שלו, שהיא אפשר אפילו להסביר אותה במילים, לא למה הוא עכשיו צייר את הבית הזה, אלא זה הסגנון העצמי שגנו בתוך הדברים האלה. שבקשה מסוים זה כאן אנחנו רוצים לומר, רק טוב שהזכרת את זה, אני ממש אזכר את זה גם כדי יעזור לנו להמשך, שבעצם לכן זה בדיוק הצד את המורכבות הזאת, שיש צד שהרצון הוא מעל החוק, כי כל חוקיות היא בעצם כבר יוצרת משהו כזה שהיא מנותקת מהמקור האלוקי שלה, זה כבר שיטה אוטונומית שעומדת לפי עצמה, זה כבר חוק וזמן שהקדוש עושה בתוך המציאות, אבל אנחנו נחזים רק בחוקיות בפני עצמה, בלי להבין מה הקדוש הוא רוצה מהנה, אז אנחנו בעצם מתעסקים בקדוש הוא ומתאים אותנו לסדר אחר. זה בעצם כמו שאמרנו, זה ליצור עיגולים בתוך עיגולים, שזה בעצם ליצור מערכות, שזה במעגל סגור כזה, שהן כלולות בתוך עצמן, ואין להם את הקשר לקדוש הוא בעצמו. ודווקא הקו שחולל את כל העיגולים האלה, זה מקום שבו יש לנו קשר ישיר עם הקדוש הוא בעצמו. אבל מה שאז אמרנו, שבצורה עמוקה סמויה, מה שמסתתר בתוך החוקים, לא השיטה הספציפית של החוקים, אלא זה בזה שבכל מקום שבו הקדוש הוא יגלה את עצמו, יהיה איזו חוקית מסוימת, זה עצמו יונק ממשהו הרבה יותר עמוק, יונק מזה שהקדוש הוא מצד עצמו נוכח בתוך המציאות. ובקשה מסוים זה כאן, גם הרצון המסוים של הקדוש ברוך הוא, שזה ודאי רצון מפניו, שדרך התבוננות ברצונו אפשר באמת הרבה יותר להתקשר אליו, אבל גם הרצון הוא סוף סוף רצון מסוים ביחס שמביע את עצם המציאות האלוקית. לכן בהקשר מסוים אנחנו רואים החוקיות, כל אתה בוחן אותה במבנה הספציפי המסוים שבו היא נמצאת, היא מצד עצמה, כמו שאמר אומר, המשל מצד עצמו אינו כלום. אם מצד עצמה אפילו נתמכר לו יותר מדי, אנחנו בעצם שוכחים את התוכן הפנימי שמספר מאחורי המציאות. והרצון הוא בדיוק מבחינתנו הנקודה שמתברת אותנו לבעל הרצון. אבל צריך לזכור שיש משהו גבוה מעל גבוה שאומר, שיש משהו הרבה יותר מוחלט, שהרצון הוא תמיד סוף סוף פנייה מסוים של הקדוש ברוך הוא כלפי העולם, מה שתיארנו פעם שעברה, שיש צד מסוים שהעורף הוא הרבה יותר מבטא את העצמות עצמה, ובהקשר מסוים הזה כמו שתיארנו, שנכון שדרך האוזן חותם פה הרבה יותר אפשר לתקשר עם האדם האחר, אבל במצח שלו, שמה באמת עולם שדגת בעיניים שנקראת העיניים שלו, שמה אתה הרבה יותר, בלי שאתה יודע בדיוק מה הוא אמר לך, אבל אתה הרבה יותר חווה את זה מתווך אותך לנקודה עצמית שכן בו. שלכן אם אנחנו מדברים על החוקיות מצד המבנה המסוים שהיא צורה בעולם, יש בו משהו מסוים שהוא הכי הכי מסוכן, יכול בעצם להשכח אותנו מהקדוש הוא בעצמו. אם אתה מדבר על מה מובד דרכו, אז יש צד מסוים שהוא יותר גבוה מהכל, וזה מה שאמרנו פעם שעברה, שלכן יש צד שמה שהחוק משקף, הוא משקף משהו הרבה יותר עצמי, הרבה יותר שורשי, את עצם החיים, שלכן במידה מסוימת דווקא יש צד מסוים המצח, העיניים, המקומות שלא פונים כלפינו, אבל בהם הרבה יותר ניכר הדבר עצמו, וכמו שאמרנו שבציור, המקום שבו אני כבר לא יודע בדיוק להסביר מה בדיוק רצה הצייר, על השם אני הכי חווה אותו כאילו, אבל בשאלה אם רוצים יותר להיות קשורים אליו, להתקשר אליו בקשר של פנים פנים, של להבין את רצונו, אז שם דווקא הרצון יותר גדול מהחוק. עכשיו, כל זה תיארתי את הדברים מהמבט האלוקי, כן, שאלה האחרונה לפני שאנחנו אומרים, איך, כן.
כאילו
הרב אומר,
ברצון
יש את הבחינה של המלחמה, אני רוצה לעולם, ובאמת, כאילו יש לי מקום של הרצון, כאילו זה שאני בורא, למעלה כאילו... כן, נכון, בדיוק, כן.
כאילו עדיין
עצמי, זה בעצם המושג הזה שנקרא, כזה עצמות, שהיא זאת שבמידה מסוימת קשורה, לצד המוחלט של הקדוש ברוך הוא, שהכוונה שבכל מקום שלא יהיה, תמיד אותו דבר מוחלט יהיה קיים. אנחנו, אני רק ממתין את מה שאתה אומר, כדי יותר קשור לפסקה הבאה, שאז פתאום נראה את היתרון של החוק על החופש, אחר כך חוזר להקשר שלנו כאן. ההקשר שלנו כאן לכן יוצא, שכל עוד האדם חי את העולם על פי המערכת החוקית של העולם, אז בהקשר המסיים לכאן, הוא יכול לשכוח את הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא קשור בעצם וילכו אחרי ההבל ויאבל. הוא קשור רק אל הצדדים הטכנוקרטיים של המציאות, ומנתק את הקשר עם המכוון האלוקי שמספר מאחורי הדברים האלה. וברגע שאדם מתבונן באותה מציאות, אבל מנסה להבין מה המכוון, מה הקדוש ברוך הוא רצה להשיג דרך הדברים, אז עכשיו הוא נפגש יותר ויותר עם המחויב המציאות שמביא את עצמו דרך אפשרי המציאות. הוא לא נאחז בדוגמה המקרית של הקדוש ברוך הוא, אלא מבין איזה מחויב המציאות הביא את עצמו דרך אפשרי המציאות. כי בסופו של דבר, דרך כל הסדרים האלה, דרך כל החוקים האלה שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם, ודרך כל מיני תופעות מסוימות שקמות בעולם, דרכם הקדוש ברוך הוא סוף סוף רצה להביא את עצמו. אז אתה יכול להתייחס רק למעטפת החיצונית של הדברים, ואז אתה בעצם קשור למשהו שהוא מקרי אפשרי לחלוטין, ואתה יכול להתבונן בהם ולראות איך בסוף שבר הקדוש ברוך הוא את עצמו הביע דרך הדברים מסוים אלה, ואז אתה לאט לאט מתקשר אל התוכן הפנימי של הדברים. בהקשר של נפש האדם זה מלא משתקף ככה, שכל עוד האדם בוחר לעשות מעשים רעים, זה כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים, אין דבר כזה לבחור ולעשות מעשים רעים. זה לבחור, לא לבחור. זה בעצם להיות קשור אל המערכת העיוורת, המערכת האינסטינקטיבית שעוטפת את כל העולם. וזה במידה מסוימת להיתקע במעגל הסגור, מסוימת לשקוע מיני עיגולים שנמצאים בתוך העולם, אז בסוף זה להיות קשור לעולם שהוא ריק מתוכן, שהוא בעצם כולו רק חוקים וכללים שנטולי חיים. כמה שהאדם יותר מקשר את עצמו למכוון שמסתר מאחורי הדברים האלה, וזה בא לידי ביטוי בעובדה הזאת שבין לאדם לא רואה את המציאות מצד עצמה, אלא מחבר את החוקיות של המציאות למחויה מהמציאות, למה שנמצא מעליה, אז זה בעצם פעולה שאדם יוצר משהו בעולם. גם באופן התבוני הוא בעצם יותר קשור למכוון של הכל, מלא גם בפועל הוא לא משאיר את המציאות כמו שהיא, אלא לאט לאט הולך ומעצים אותה, מכוון אותה ומתאים אותה אל המכוון שאליו כל המציאות כולה נבריאה. אז בעצם כמו שאמרנו, לכן הבחירה של אדם זה בין לבחור ללא לבחור, ולא קשור לעולם הרצון, ובזה אדם הוא המשך של הרצון הלוקי בעולם, כי הקדוש הוא, נגיד את זה מילים יותר פשוטות, את כל החוקים האלה עשה כאמצעי לקראת תכלית יותר גדולה. אז אם אתה חי רק את עולם האמצעי, אז אתה תקוע באמצעות שהיא נטולת משמעות. אם אתה את כל מיני מכוון את האמצעי כי אתה המטרה, אז גם אתה יש לך בעצם תנועה של רצון, כי אתה בעצם לא חי את העולם בצורה הסטטית שלו אלא בצורה הדינמית שלו. אתה מתקשר בזה בעצם לרצון אלוקי, כי אתה בעצם כל מיני מנסה להבין מה המכוון הסמוי שמספר מאחורי הדברים האלה, וכשהם שם את זה כאן אתה בצורה יותר עמוקה, אתה ממש חי את הרצון אלוקי. וכמו שהשפת אמת אומר, רצון יראה ויעשה ושבתה ושמה ושם, שמישהו יראה השם, הקדוש הוא עושה לרצון. ובעצם כל אדם לא יראה השם, לא מתבונן במציאות בצורה גדולה שלה, אז באמת אין לו רצון, הוא רואה את המציאות בצורה הדו-ממדית שלה, בצורה העיוורת שלה, שהיא עצמה סטטית נטולת חיים. אבל שאדם חי את המציאות כל מיני בפער שקיים בינה לבין מה שהיא אמורה להיות, הוא מבין שכל מה שקיים בעולם זה רק הטבעה, זה רק השתקפות של משהו יותר גדול, והוא כל הזמן מכוון את זה למשהו יותר גדול, זה עצמו יוצר מימד של עומק, מימד תלת מימדי, מימד כזה שנותן הרבה הרבה מרחב של יצירתיות ושל תנועה בתוך הדברים האלה. והקשר המסיים זה לכן, כמו שהרב כאן אומר, שכל עוד אדם קשור לעולם של ההכרח, זה עצמו יצר הרע, זה עצמו ההתאבנות של המציאות שהיא בסוף דבר משאירה את הכל בצורה ריקה מתוכן. שלבחור בטוב זה לבחור בלבחור, זה לבחור להיות קשור אל המקום הפנימי של המציאות, שכל מיני מניע את המציאות למקום יותר עליון. אז כמה שאדם יותר בעל רצון, כמה שאדם יש לו יותר תנועה של חופש, של יצירה, של התחדשות, אז הוא בצורה עמוקה פנימית. ומאיפה זה בא? זה בא מהרצון האלוקי. ויש לפעמים אשליה של אנשים שהם יוצרים, אבל הם בעצם במידה מסוימת רק, כמו שחז"ל אומרים, שרשעים מסורים מדי יצרם. זה נראה שלהם שהוא מאוד מאוד פועל ומאוד מאוד יוצר, אבל בעצם הוא רק משקף כל מיני תהליכים שקשורים לעולם היש הבסיסי שקיים. אז לכן זה אולי אשליה שצריך להבין מאיפה באה אשליה הזאת, כנראה שיש בה עוד מעט נבין שיש בה איזושהי גודת אמת, אבל זה רק אשליה של אדם שהוא כאילו פיתח דברים ויצר דברים. הוא בעצם, כל פסיכולוג יוכל להסביר למה היה כאן הרבה מניעים דטרמיניסטיים סיבתיים שהיו מראש שגררו אותו לעשות את מה שהוא עושה. כן, זה מה שחזר לכן מכנים את יצר הרע, נכון מה שחזר אומרים שעד גיל 13 לאדם יש רק יצר רע ואין יצר טוב, כי עד גיל 13 בעצם לאדם הוא שיקוף של כל מה שסביבו, ויכול להיות שהיצר שלו הוא נפלא מאוד, זה גדל בחינוך הכי טוב, בתלמודי התורה הכי גדולים, אבל בעצם כמו שהרצל אומר, הוא מעולם לא שינה את נקודת הרצון שלו. אז כל הדבר הזה נקרא עדיין יצר רע, כן, זה יכול להיות יצר רע כמו שעון של הגרא, או כמו שאתם מכירים את הסיפור מהמתן אבישית, שהוא היה בקטנותו כל פעם שהיה רוצה לעשות עבירה, אז היה בולם את עצמו ואומר, טוב, דיין צריך לשמוע את שתי הצדים, שמעתי את הצד שלך יצר רע שלי, תחכה שאני בר מצווה, אני אשמע את הצד השני ואז אני אחשור מה לעשות כאילו. אז אשרי מי שזה היצר רע שלנו, כאילו, אבל אדם צמת, אני לא בא חליל להקטין את המתנה בשביל בגדותו, ועשה דברים הרבה יותר גדולים, וכדי שיוצר אותם, לכן הקדוש ברוך הוא הטביע בו טבע ראשוני מאוד מאוד זך ומאוד מאוד עדין. אבל הדבר הזה אדם קשור לחוקיות שזוקקת רוח חיים שיחלב אותה, שזה התנועה הרצונית. ולכן בעצם כל, לפי מה שאר כאן אומר כאן, כל ההופעה מוגבלת, תמיד יש בה שילוב של אפשרי המציאות של התופעה המקרית של דקה המשתקפת ומיוחד במציאות, הכוונה של הרצון שמסותה בקרבה. כמו שאר אומר, בין רצון לך, כל רצון חופשי סופו לא טוב. וכל הכרח כמה שאדם יותר מתרכז בצדים הקליפתיים של הדבר הזה, סופו לרע. עד שיחזרם לרצון וטוב בכל מצוי. וכאן יש כמשפט מאוד חשוב שיעזור מאוד בהמשך, וזה קשור למה שאמרתי, אז למה שאנחנו עושים דברים שהם לא מעשי מצוות. אז זה לא נקרא בחירה חופשית, כמו שאנחנו מרגישים שאנחנו בוחרים ואנחנו מחליטים. ואדם למשל, אני קצת יחזב אתכם, אבל שצריך לבחור באיזה טעם של גלידה הוא רוצה, שבזה שלו זה בכלל לא בחירה חופשית, הוא חושב שהוא עכשיו החליט שהוא עושה את הטעם הזה או טעם אחר. כל פסיכולוג שקצת ינתח טוב את האישות שלו ידע מראש איזה טעמים הוא עכשיו רוצה לעשות, אבל הוא כן מרגיש שהוא בוחר. הדבר הזה בעצם אומר שבצורה גנוזה, גם בתוך ההכרח חבוי בצורה, הוא נתון אמנם עכשיו עדיין בשבי, גנוז בו נקודה של רצון, שבעצם זה אומר כמו שאמרנו, הרי אישה בסכין החריפה להבחן בין מלחמה המציאות לאפשר המציאות, בכל נקודה ונקודה בציור שהצייר מצייר, בכל סרט שקיים שמה, האישות לא נמצאת שמה, נמצאת בכל דבר ודבר, לכן זה לא, יש דברים שקשורים לחופש, יש דברים שקשורים לחוק, איך אתה מתבנן אותו דבר עצמו, לכן גם שאדם, לצערנו אדם לא חשף את המקום הזה, זה מה שהרב אומר כאן, שיכול לך לסופו לרע, עד שיחזירנו הרצון לטוב בכל מצוי, כיוון שיש בו, שזה בעצם מה שהרב דבר בהמשך, שיש בו איזשהו שורש של טוב שכבר גנוז כבר בשבים אלה. כיוון שיש בצד אותה גבלה, יש בצד אחר, וזה בצד הרע שבו, שלטות לא היה בחופשיותו, בצדו מקבלי אחר לחירות. משיך הרב אומר, הטבע המעשי הוא מלא הכרח, וכמידתו הוא מלא רע, כי כל מה שקשור לעולם הטבע, קשור לעולם ההכרח, אז עולם הכרח זה מילה נדפת לעולם רע. וכמה שהטבע מקסים וזוהר, אבל בסופו של דבר זה הרי אליליות, שאדם מתמכר לכוחות העכשווים שקיים מתוך המציאות, שעוד פעם יש איזה משהו מתאה, יש בהם איזה משהו שנראה מאוד מאוד קוסם, אבל כי יש כאן איזשהו נקודת רצון שחבויה בהם, שגנוזה בהם, אבל בסופו של דבר להתמכר לדבר כמו שהוא, זה בסוף להתמכר לכלום, לעולם שהוא כולו וירטואל, שהוא כולו אשלייתי. הצד הטוב שיש בו הוא מה שבעלי הרצון יכולים להטבע ברצון עליו צורה מיוחדה, ובעומק החבוי אמוני צדיקים שולטים ברצונם החופשי על חוקי הבריאה. וזה בעצם איבא צדיקים מהו אלמה, והיכול של צדיקים בעצם לחולל, לשלוט על חוקי הבריאה, כי הם כל מיני קשורים אל החוקיות הזאת, לא מהצד החיצוני שלה, אלא כל מיני קשורים למכוון הפנימי שמסתובב מאחוריה, עד כדי כך שאם הם רוצים יכולים ממש לחדש יש מאין ולהוביל את הכל למקומות הרבה יותר גדולים. ועומק עומקי הטוב הממתיק את כל הרע, פני שאין ההכרח הכרח גמור, אלא הוא רצון לעניין חופשי שמתגלה מחיצונתו לצורה מוכחת, ומצא שפנימיות הכל הוא טוב והרע הוא רק חיצוני. זה מה שאמרתי מקודם, שגם הדבר שהוא קשור לעולם הטבע, שמקף הוא קשור לעולם אלה היצרי ההכרחי, שהוא קשור אלה לעולם הרע, אבל זה בדיוק הכוונה, שבעצם אין אף דבר רע בעולם, כי זה שאלה של מבט, ושאתה בוחן את הדברים מצד מה המכוון אותי שרצה להשיג בדברים האלה, שנזכה שטעם העץ יהיה כטעם הפרי, ואת הטעם של הפרי, את המכוון העמוק, נצליח להכיל כל דברים האלה. אז אדם שכמו שאמרנו שהוא רואה את הציור, הוא בעצם יוכל לראות את הבעל הציור נמצא בכל קמת וקמת בתוך הדברים האלה. לכן זה מה שהוא אומר, זה היה עומק עמקי הטוב שיכול להמתיק כל רע ולשחרר את העולם מהמבנה ההכרחי כביכול הסמי שלו, וכל מיני להיות קשור אלא מכוון הפנימי של סם החוב. אבל זה בדיוק מקום כזה שבו זה לא רק עבודה התבננותית, אלא זה פעולה יוצרת, זה לאט לאט לקחת את המציאות ולכוון אותה לתכלית שלה, לכוון אותה למקום יותר גדול שלה. בסדר, כן? גנוז גם בתוך, אפילו זה מה שהרב הזכיר כל תחים, שגם בשעת החטא גנוזה היא כבר התשובה, כי הכוונה כי כבר שם יש איזשהו כוח שהוא מלא ציפייה לבטא את עצמו, למתם רק הוא קלו בתוך הסיטואציה המסוימת של הכוחות לא משנה היצריים או הסתמים שבה זה המסע.
הצד
השתקף אחר
החוק זה
הצד
של הטבע.
כן.
אז הצד הזה נשמע שהוא אפילו יותר גבוה מהצד
האחרים. עוד פעם. כל הפסקה כאן מדברת בצד של המערה, מהמקום שבו הקדוש כבר פונה אלינו. ובעולם שלנו, יכול להיות שבעולם עליון החוק הוא יותר גבוה מהרצון, כי החוק הכוונה הוא המלחמה במציאות, המציאות האמיתית. ברגע שירד העולם שלנו, אז תמיד כל חוקיות היא חוקיות שכבר נמצאת בעולם שבו יש גם חלל פנוי, שבו יש גם ריקות. אז תמיד היא בעצם גם מסוימת מקדשת את החלקיות של העולם. כמו שאמרנו שכל עולם העיגולים אולי מאוד דומה למרחב האינסופי שעוטף אותו, אבל הוא כבר מעגלים מפני עצמם שמדם מסוימת הם אוטמים את היכולת להיות קשור למה שנמצא מעליהם. אז לכן בעולם שלנו הרצון הוא הדבר היחידי שיגל אותנו מהמציאות הנעולה שבה אנחנו נוצאים. אז כל מה שאנחנו כאן מדבר זה יותר בתוך המרחב של העולם שלנו, שבפסגת החיים שלנו זה לא קשור למושג הזה שנקרא רצון, כן? שזה המקום המיוחד הזה שבו כל אדם חי את המציאות מהמקום החי שבה, המקום הפנימי שהולך ומחיה אותה. כן, אני אגיד קצת, אולי אם כבר שאלת, אני כן קצת אגיד קצת יותר חווה. אני תיארתי שהעולם החוקי הוא עולם שבעצם קולע אותנו בתוך מסגרת שאנחנו קשורים רק לאפשרי המציאות, לסגנון מסוים שזה כוח כזאת מילאת בו בעולם. אבל נגיד את זה בצורה יותר פשוטה, גם להיות קשור לעולם שהוא כולו חוקי, גם אם נראה אותו כמו שאתה אומר כשיקוף של אור אלוקי, אבל בסוף זה, נגיד ככה, זה עולם כזה שבו הקדוש ברוך הוא דרכו מתכנן ומגלה הרבה הרבה דברים בעולם. אבל זה כמו שלפעמים קצת קשה לתאר את זה ככה, זה כאילו כבר עומד למשך בצד זה כומר למה שלכאורה הרב הזכיר באורות התשובה י"א שם על מדרגת הכתר, שהכל זה תוכנית אלוקית עליונה. אבל כשחושבים קצת על הדברים האלה, אז בסוף אנחנו עוד בובות בתוך כל הסיפור הזה, וכל המשחק הוא צפוי וידוע מראש. אז בסוף אתה שואל, אז מה המשמעות של הדברים האלה? גם אם נאמר שבסוף כל המעשים האלה, כל החוקיות הזאת, אני בכוונה מעלה את זה לחוקיות כזאת, שבסוף יתברר שכולה טובה. אבל אם אין את המקום הזה שנקרא חופש, שנקרא עצמיות, שהקדוש ברוך הוא את עצמו מביא דרך הדברים בצורה אבל יותר חדה, שאנחנו בעלי משמעות בתוך הסיפור מסוים זה כאן, אז הכל זה מעט כזאת שהיא קוסמת, אולי ברגע הראשון היא מאוד מאוד נראית יפה, אבל שאחר כך אתה חושב, אז אתה אומר רוח אין בה, זה הכל מעט כזאת שהיא יכולה כביכול צפויה מראש, זה קורה טכנוקרטית. רוח החיים שיחיה אותה זה שבתוכה יש רצון. עכשיו הרצון זה אותו רצון אלוקי, זה בעצם הרצון שגם הקדוש ברוך הוא גנז בקרבנו, שזה כוח החיים שמפעיל את הדבר הזה ונותן לו את החיות המיוחדת שלו. אז בהקשר מסוים זה כאן, תמיד להיות קשור לעולם של החוק זה בסוף להיות קשור לעולם שאין בו רוח חיים, שהוא נטול חיים. בסדר? מצד דבר למען של כל השפעה שהטבע חיתונתו משפיע, שלא יהיה ספוג מן הרע של האחר שבו, ואפילו היופי והשירה שבטבע, כן, שזה באמת כמו שתיארתי, שאפילו בטבע אתה רואה דברים מאוד מאוד יפים ומאוד מאוד שמורה שירה, וזה בעצם אני איתרנו כאן, לכן לא את הטבע הדטרמיניסטי היצרי שמפיל את האדם בכל מיני יצרים, אלא לומר מה רבו מעשיך השם, ולראות את כל המציאות גם העולמית, אפילו את המציאות ההיסטורית באיזשהו סדר המוני גדול מאוד. אבל הרב אומר, אתה רואה אותה בפני עצמה, לא מתח ההקשר הפנימי שגנוז בתוכה. אז הרב אומר, גם כן היא גאולה, כן, גאולה מלשון דוחה, מן הרע המוכח שבו, שגנוז בה את כל הצד הזה של הרע, שהוא בעצם הצד שמבטא חיים נטולי רוח חיים. אבל הכל נגאל, לעומת הגאולה, אז נגאל ממסורו המוכח על ידי אור הפנימיות המופיע ברצון שזהו זורח בתורה, שמתייחס אדם בעולם אל רצון השם וצל כל רצונו, נחת רוח לפני שאמרתי ונשא רצוני, שכל מיני קשורים להיות קשור לתורה, להיות קשור אל הרצון, אל אמרתי ונשא רצוני, אלא אנא נפשי כתביתי אבית, זה בעצם לכן כל הקישור לראש של התורה, זה בעצם לכלות כל מיני את המשמעות, את מה שמתווך ממלכה מציאות לסדרים המשלמים שנעשו, ולשם מי שאמר והיה עולם, שלפני שהיה עולם קודם כל הוא אמר, שכל מיני קשורים אל הרצון עצמו. כל זה צד אחד שבצורה, פסקה אחת שבצורה מאוד מאוד בולטת בכוחות הנפש של האדם, מעצים את הרצון על פני ההכרח, וכל פעם שאני קשור לעולם של הכרח, אפילו להכרח, כמו שאב כאן אומר, שהוא מלא שירה ומלא יופי, אבל בסוף דבר הוא בסוף קשור לצדים המתים של המציאות, שהוא קלו בתוך מערכת שעומד בפני עצמה, והדבר היחידי שנכון לכנות אותו כטוב, זה רק מקום כזה שבו אדם מחדש חופש, מחדש בעצם את הגילוי של הרצון האלוקי שמסותם אחרי המציאות, שהוא חי אותו בתוך עצמו, ואז הוא מסוגל לחיות עולם שיש בו, כמו שאמרנו, לא דו-ממדי, אלא הוא תלת-ממדי, יש בו עמקים עמוק עמוק ממצאנו, וזה מה שמעורר את כל הצד שלוקח את העולם ומחדש אותו, ומעורר בו גילוי חיים חדשים. דיברנו על זה בהחבל, אני לא זוכר כבר מתי, אולי אני חושב שנכון, לא זוכר באיזה כשרצה לדבר על זה, על המקום הזה שלכן בחירה חופשית אמיתית של האדם היא אולי יש פעם בחיים של האדם, אחד ל-70 שנה הייתה בשלשיריים לחצאים, כי הרבה בחירות של האדם הן כן השתקפויות של מערכת טבעית שהייתה צפויה מראש, ורק המקום הזה שבו האדם ככה בצורה בלתי צפויה בוקע למקום חדש, זה מקום אמיתי שבו באמת יש פרץ של אלוקות, כמו שהוא אומר באורות התשובה, התשובה פתאומית שצריכים בתעלומות הנפש מאוד נפי מגיע, היא מגיעה כי בתוך אדם יש גם משהו אלוקי שהוא בעצם מחולל ופורץ למדרגות חיים חדשות, וכל הרצונות שאדם יעשה בעקבות הדבר הזה הם כבר בעצם גנוזות באותו רגע שאדם חולל את הפריצה, וכבר אחר כך כבר עוד פעם אני מקודם מקווה שלא החזרתי אתכם שבבחירות איזה חלה תקנו לשבת אין בחירה חופשית, אבל אני אשר אגיד משהו קצת יותר מסובך, שגם לצערי אני מקורות די אישית שלי עם כל אנשים שמצאים כאן, אין לכם בחירה חופשית אם שבוע הבא ביום כיפור אתם תאכלו באמצע או לא תאכלו, לצערי אתם משוללי בחירה חופשית זה הדבר מסוים הזה, כן, כי זה כבר זה האישיות שלכם, זה הסדר הכי מסוים שבו אתם צאים. יכול להיות שהרבה פעולות שאתם פעלתם בעבר, יכול להיות שבקשה מסוים זה פעולות שההורים שלכם פעלו בעבר, שחוללו כל מיני דברים מסוימים, הם הובילו אתכם אל המקום מסוים הזה, ולכן לא בא למעט באף אל של מצוות טובה שאדם עושה, אבל יותר כמשקפת קודם כל את מוציאה לפועל את הרצון הראשוני שאדם החליט, אני במקום להיות למטכ"ל הולך לישיבה, באותו התלבטויות שהיה לאדם והוא הכריע את מה שהוא הכריע, אני לא אמרתי לך למה שיהיה למטכ"ל יצר לך זה חליל, יכול להיות גם הפוך, אבל שאתם קיבל את ההחלטה הנועזת הזאת, שם כל הפעולות שעושה בעתיד הן כבר גנוזות, ואז הוא ודאי יקבל שכר טוב עליהם, אבל הם יותר פעל עושה של הדברים האלה, שאולי גם כמו שאמרנו הם מגבשים את האדם לכלל אולי פריצה חדשה שתבוא אחר כך, אבל בהקשר המסוים זה כאן אנחנו בעצם אני
רוצה להגיד שגם בבחירה הזאת זה דבר
לא 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 זה ברור שהרב אומר, זה בדיוק כל העניין שיש בתוך האדם עצמו, ועוד פעם לא לחינם אדם מרגיש חופש, כי זה, והרב אומר רק את הדבר הזה אי אפשר להבין אלא זה מה שבתוך האדם עצמו יש לו, הוא גם צינור, הוא גם הבא של אלוקות, כאילו הוא חלק לא כמל, וכל בחירה חופשית אמיתית של האדם, מה שהרב דסה אומר שאדם שינה את נקודת הבחירה שלו ממצב אחד למצב אחר, זה פקיעה, זה מצב של חופש גדול שבא לאדם, שבעקבותיו כל הפעולות שאדם יעשה בעקבות הדברים האלה הם יהיו הרבה בזכות המצוות הזאת עצמה. הגבלנו כאן מאוד מאוד לחדד שבעצם לעשות מעשה טוב זה בצורה אמיתית, זה להיות קשור לעולם שנקרא רצון, למקום הזה שנקרא לחדש דבר. יש משהו בסגולתיות של המצוות, לפי זה בעצם, כאילו באמת, יש הרבה מצוות שאדם כבר מקיים אותם, שאדם דש בהקבב, אבל יש משהו בסגוליות הזאת שהיא הבאה של אותה נקודה רצונית, אז היא גם בעצם מבשילה את האדם למקום יותר גדול, כי היא בעצם כל מן קשורה למסול הזה שבו האדם כל מן חי את המכוון הפנימי של המציאות, אז זה מה שמוביל אותו מיכאל אל חי. כל זה צד אחד של המטבע, כן, של כף ד' שמאוד תיעדף את הרצון על פני החוק, ובעצם רצון זה יצר הטוב וחוק זה להיות קשור ליצר הרע. זה קשור למה שדברנו בסדר הקודם, שהאדם הוא הרצון הכלי שוטב את כל הטבע כולו, וחית הלבנה וחית הארץ גם מהבה מהרצון, אבל מה שהמציאות התגלגלה לאן שהתגלגלה, אז כל הרצון של כל העולמיות כולה עכשיו גלוז באדם, הוא הפס קול של המציאות, ומלא האדם כמו שהמסיעת השיר אומר זה סוד אבני המקום של יעקב אבינו, שכל פעולה שהצדיק עושה הוא חושף את המשמעות של כל הטבע שנמצא סביבו, אז הוא ודאי, הוא לא פועל לעצמו, הוא פועל על כל העולם כולו, כי בצורה אמיתית הרצון חבוי בכל המציאות כולה. אבל להפעיד את המציאות עצמה אל עבר המכוון שלה, זה משהו מיוחד שעכשיו ניתן ברשות האדם, קודם כל להיות מודע, לחיות את המציאות לא על פי הצד של עם המלך במעשיו, אלא עם המלך במלכתו, להיות קשור לברור שאמר בעיה העולם, שזה בעצם המבט המיוחד של אדם, ולא רק הדבר הזה, אדם גם ממש מעצב ונותן יותר דומיננטיות לצד הרצוני על פני הצד הסיבתי של המציאות, ומלא גואל את כל המציאות כולה בעקבות הפועל שלו. כן, וזה החידוש בשב כאן אמר, שהצדיקים יכולים, שולטים אצלנו חושי החוקי הבריאה, שבזה הוא מעצב בעולם כולו, הוא מכוון אותו יותר לתכלית שלו, מחדש בו חידושים גדלים, אי באו צדיקים באו אלמה, זה ממש לקחת את כל העולם כולו ולתת לו פשר אחר, לתת לו מימדיכים יותר גדולים. בסדר? זה כף ד' כפי הרב מתחיל כמו כף ד' אבל ייקח את זה כעולקות אחים. כל המדע הוא כדי להתאים אותנו אל האש האמיתי, כיוון שיסוד היש הוא רצון הישות, מלא התאמה אל רצון הישות הוא הגובה היותר עליון. אחר הדבר שכל נתחיל ממכונות הסתבלו זו נו בין לשמח בשמחת תורה ומצווה יותר מרוב כל. כן, וזה בעצם קצת מזכיר את הפסקה הראשונה שראינו בסדר כאן, את הטעות של הפילוסופיה שהיא מנתקת בין השכל לבין הרצון, ובין הצד הסיבתי של העולם לבין הצד הרצוני. וכמו שהרב כאן אומר, הרי כל הקמיה של המדע, גם אם במודע הוא לא יכול, הוא לא אומר את זה, זה לגעת במחויב המציאות, לגעת במהי המציאות האמיתית. אז המדע שנים לגבי שנים, בהתחלה דרך חוקים יותר קטנים, אחר יותר רחבים ויותר ויותר ויותר, ובסוף הכמיהה שלו זה לעמוד על הצד הגורלי, על הצד העצמי של המציאות. והרב אומר, מכיוון שהצד העצמי של המציאות הוא הרצון שמסתר מאחורי המציאות, זה בעצם הנקודה העמוקה שחוללה את כל הדברים של המציאות, עד שהמדע לא ייגע ברצון עצמו, בעצם לא יפריד בין השכל לבין הרצון, אלא יבין שהכל זה הבא רצונית, עד שבעצם אין עירת השם היא חוכמה, והיא לבדה חוכמה, שלא נהיה קשורים אל מקום של העירה, של העמידה שלנו אל מול הכיסופים שלנו למקור הכל. אז התאמה לרצון הישות הוא הגובה יותר עליון, ולכן הרב אומר, כל נטיות חיינו צריכות להיות מכוונות אל המדרגה הזאת, וזה מה שאיננו באים לשמח בשמחת תורה ומצווה יותר מרוב כל. כן, ומרוב כל כאן הרב כאן מדגיש שהכוונה לקחת את כל ריבוי הכוחות כולם ולכוון אותם אל השורש הפנימי שלהם. הזכרתי פעם, הרי זה הרב כאן במקום אחר באלף שניצלה מגיעים, הוא כותב בצורה יותר בהירה. הרי הרבה נכון הסביר את תחת השלווה ואת השלווה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, לעומת רש"י שהסביר שתחת השלווה ואת השלווה כאשר לך את כל הכלים לעבוד את השם, שהיית בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, הרבה מסביר שזה השאלה איך עבדת את השם, שלווה את השם מתוך ממד של שמחה. אז איך הרבה מסביר את המילים הבאות הוא מרוב כל, כן, לעבוד את השם מתוך שמחה זה מובן, מה הכוונה לעבוד את השם מתוך עמדה של מרוב כל? אז הרב שם בעדינות קצת ככה, עדינות קצת ביקורתית, בא אל הרמב״ם ואומר שהרמב״ם, שכל סדר עבודת השם שלו הייתה רק של התוארים השוללים, אז אולי אפשר בהם לשמוח, אבל זה לא לעבוד את השם מרוב כל. והעבודה שמקובלים עושים, שעלת התוצאות, שבעצם זה לראות איך הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך כל תופעה ותופעה במציאות, ולראות את השורש העליון שלה, זה לעבוד את השם לא רק משמחה, להיות קשור למקור הכל, אלא מרוב כל, שבעצם על ידי כל העושר של הגילויים כולם, כמו שאמרנו קודם, העבודה היא להפוך את האפשרי המציאות למוחה במציאות, לראות איך כל תופעה ותופעה, איזה משהו עמוק מכוון שנמצא מאחוריה, שזה בעצם לאחד את השכל עם הרצון, את כל סדרי הטבע, לראות אותם כמשקפים את הנקודה העמוקה הרצונית הפנימית של החיים, בצורה כזאת היא, אז זה יוצר עולם מדעי, הכוונה עולם שאתה חי את כל המרחב העשיר של המציאות כולה, אבל אתה נוגע בנקודה הגורלית, בנקודה הפנימית של המציאות. כל זה, במידה מסוימת, עדיין קשור לפסקה הקודמת, כי הרב כאן מדגיש שהנקודה של כל עולם זה גאולת הרצון, לכל סוגיית הרצון. אבל הרב אומר כאן, אמנם, על ביאה העליונה, מוכרת להתרומם עוד יותר, ואני בצדק תאמר, שתואר הרצון הוא אחד מהתואר שלו גודל, שאנו מבקשים. והוא רק אצילות צמצומית מאור אינסוף וכתר עליון, אף אגב דיו אור צח אור מצוחצח, הוא חמור לגבי אילת כל העילות, לא בחנופה, כי מתאר בגבורן אומרים עומר מלא זה כליל חוכמת אמת. כן, הביטוי ש כאילו כתר עליון שאר כאן מזכיר, הוא תמיד קשור בדיוק לסוגיה שהתקרנו קודם, סוגיית הרצון. כן, יש, אנחנו מדברים על גילים אלוקיים שיותר קשורים לעולמות הטבע של מה שנקרא הנצח ועוד, אנחנו מדברים למה שקשור לעולמות הרגשיים, מה שקשור לשפעים שהקדוש ברוך הוא שפע במציאות, והדגה לכאורה הכי גבוהה עם הדגת החוכמה, זה בעצם התוכנית האלוקית שבה הוא חולל את כל המציאות כולה, כולם בחוכמה סיטה, אבל החוכמה מאן תימצא, היא קשורה אל מדרגת הכתר, שהיא בעצם המקום העמוק הפנימי שכתר תמיד קשור לעצם התשוקה שקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. אז נכון שמה הוא ברא זה החוכמה, זה השיטה, זה הסדר שקדוש ברוך הוא ברא בעולם, אבל כל הסדר הזה הוא תמיד מכוון אל הבחינה של העין, אל הבחינה של כן, שזה המעבר מן העין אל היש, שזה קשור למדרגה של הכתר. וזה מה שתיארנו בעצם בכל הפסקה הקודמת, זה שכל חפצנו להיות קשורים אל העולם של הכתר, להיות קשורים אל הנקודה העצמית שמביאה את עצמה דרך כל הסדרים כולם. אבל כמו שהרב כאן אומר, מביא כאן את הביטוי שמוזכר כן, לפי זכרוני בזוהר, שכתוב שכתר עליון אף אגב דיו אור צח אור מצוחצח, וכאן יש איזושהי רמיזה שאפילו בכתר עצמו יש כל מיני מדרגות, הגבי מדרגות עוד יותר אציליות, יותר עליונות, אבל כל המדרגות האלה הוקמו לגבי אילת העילות. וכאן זה חוזר למה שדביר אמר מקודם, כי אנחנו זוכרים שכל הרצון שהקדוש הוא דקו חפץ לאבט מה בעולם, זה רק הבאה מאוד מאוד גדולה מבחינתנו, היא הצינור היחידי של כל המפגשים הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא עולה אלה עולה אלה מכל ברכתה ושירתה. יש בו הקדוש ברוך הוא במקור שלו, לפני שהוא גילה את עצמו דרך רצון מכוון, הקדוש ברוך הוא יכול דרך אינסוף רצונות לגלות את עצמו בעולם, ויכול גם ברצונו שלא לגלות את עצמו בעולם. ולכן גם המדרגה הכי הכי עליונה שקשורה לתכלית העלומה הפנימית שמצאת בכל יסוד בריאת העולם, וזה כל עמלנו להתעסק בתורה ולהיות קשורים אל העמה והעולם, אבל זה רק ביטוי לקדוש ברוך הוא, לעילת העילות, שהמדרגה הכי לבנונית, הכי מלאת אור של הרצון העליון הזאת, היא שחורה לגמרי לגבי עילת העילות. ובעצם כאן מה שהרב כאן פתאום עוצר כאן, מחזיר אותנו למהפכה שהיינו בפסקות הקודמות, שזה מאוד קשור לכן למה שאתה אומר, שיש צד מסוים שעם כל מה שהרצון הוא דבר בעינינו מאוד מאוד מרכזי, הוא הדבר היחידי שינתב את כל המציאות למה שנמצא מעליה, אבל יש משהו שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הספודו, ונגיד זה קצת בצורה יותר חריגה, גם בתופעות בעולם שאנחנו עדיין לא רוממנו אותם וכיוונו אותם אל התוכנית האלוקית, מבחינה אמיתית הקדוש ברוך הוא שרוי גם שם, ושמו של הקדוש ברוך הוא מתכנס אפילו מן הרשעים, אז אין משהו בעולם שהוא לא חלק מהדבר המוחלט הזה שנקרא הקדוש ברוך הוא. והקשר המיוחד הזה כאן עם כל הרצה שלנו לסוגיית הרצון, שהיא מאוד מאוד מרכזת ומחלמת הכל למשהו מאוד מיוחד, אבל יש הרבה הרבה מחווי חיים שהרצון לא מסוגל להחכיף ולא מסוגל להכיל. זה קטע לאי ולינון, כן.
עכשיו אתה נמחת את הרביון,
זה כאילו במיטה
שאתה
למה, זה כאילו
מתגלה
אלף
הכי גבוה. מילוק, מילוק. אצלנו... אני חושב שזה כאילו... אבל
יש
שדרים, זה מאוד, זה פה פסקה שתתרף, מאוד ברור.
כן, ברור, ברור. בדיוק, נכון, בדיוק, יפה מאוד. כי הפסקה הקודם דיברה על מסיעת השערים, סדר עבודה שלנו. אצלנו צריך לדעת כמה שיותר תעצים את הרצון, כי כל חוק בעולם שלנו הוא מקרי. אבל הרב כאן פתאום מזכיר את מה שנמצא מעל המראה. וכשהוא מסתם את זה כאן, אבל זה כן מקרין גם על מה שנמצא מתחת למראה. כי מכיוון שהרצון הוא צינור מאוד מאוד משמעותי לחבר אותנו אל המציאות, והרי המציאות עצמה גם בלי שאנחנו נפתח בית הרצון, יש כל מיני כוחות חיים אדירים שנמצאים, בוא נאמר ככה, יש כל מיני חרקים שנמצאים בכל מיני ג'ונגלים בעולם שמעולם לא נראה אותם. אז שמה הם קמים בעולם? מה המשמעות שלהם? אז יש את האמירה כולם לא נבואו אלו לשעותני, אז אני עוד פעם, כל מיני בעלי חיים ידידותיים אני יכול להבין אותם, אבל שיש כל מיני סוגי במיוחד שיורדים למצולות הים כן, ופתאום יש כל 5 מטר אתה רואה פתאום סוגי דגים, אפילו כל 3 מטר אתה רואה פתאום סוגי דגים שלא ראית מעולם. אז אתה שואל, בשביל מה יש את כל הלוויתנים האלה שגנוזים, כן, יש מאוד מומלץ לקראת יום כיפור פרקד הרבלזר, יש שם כמה פרקים על ספר יונה, שם ככה הוא מתאר ככה בתיאורים ממש מרטיטים, כאילו לאיזה עומקים פתאום יונה הגיע שהוא נזרק, נזרק אל הים. פתאום אתה, אתה מבין שיש מחרי חיים אדירים שמאוד מאוד קשה, כן, ועכשיו נזכן שפעם דיברנו בסוכות על הלוויתן, נכון, בקורונה, כאילו, כן, לוויתן ויצאת על שחק בו, על הכוחות האדירים האלה, שאף פעם אדם לא יבין מה בדיוק המשמעות שעומד בסקפה. ובדם צמת, אני קצת אומר עכשיו ככה, ממש קצת הפך הפסקה הקודמת, שהרצון שהוא יותר מכוון לחפש את המשמעות, אבל יש דברים שבצורה עצמית יהיו מעבר למשמעות, והם חלק ממה שמשקף שהעצמות האלוקית נוכחת בתוך העולם. אז זה לא רק, אתה בצדק אומר, זה מה שמעל המערה וזה מה שמתחת למערה, אבל מה שמעל המערה משתקף בתוך המערה עצמה, ויש משהו שדווקא החוקיות הכי עיוורת, יש משהו מסוים שבסוף היא מבטאת את האיתנות הכי גדולה של אור של הקדוש ברוך הוא. נכון, נכון, צודק, נכון. וכאילו אני מסכים, אנחנו נצטרך לדעת השם עוד מעט לחזור לפסקה שם, לזה בדיוק אני רוצה לחזור לפסקה שניב צילם לנו, ולהבין יותר טוב בצורה מדקת את מדרגת הקטר שאותה שמה. אתה צודק, אתה בדיוק רגע מקודש שצריכים להבין בדיוק מה הנקודה של הקטר, אבל לכאורה מה שמשקפים עכשיו זה מה שכאילו מעל הקטר, זה עילת העילות, זה הצד הכי הכי מוחלט העילון שנמצא אפילו מעל כל הזרים האלה, וזה מה שהרב כאן אומר. סליחה, איפה אנחנו? רגע, גם אם הרב גם משתמש כאן ביטוי מאוד חד, שלא בחנופה כי אם את הרב הגבורה נורים עומר מלא זה. הרב כאן כן בא להזהיר, נראה לי מהמילה לא בחנופה, שיש משהו מסוים שהאדם יכול בחנופה להריץ את עילת העילות, אבל זה כבר שפינוזה, או שזה לכיוון נפוך, מקום כזה, או שבתאי צפי, לא משנה, כל מקומות כאלה שבסוף שבר באים מתוך הרצה למקום מוחלט הזה, באים לפרק את כל המציאות כולה, וזה איזה מקום כזה שזה בעצם אדם בורח מן העולם, כן, שאדם מעריץ את עילת העילות, אז זה כל מאמר דעת אלוקים בעצם בא להזיר מהסכנה הזאת של לברוח אל העצמות בצורה כזאת שמרוקן אותנו מכל צד של עצמות. לכן הרב אומר, לא בחנופקים, בתארה ובגבורה. צריכים שזה הרבה בתארה לומר את המילה הזאת, וצריך הרבה גבורה, הכוונה שזה כן יש כוח רצון, שאנחנו לא בגלל זה חלילה זונחים את צורת ההתקשרות שלנו לאותו מקום, כי הצינור עוד פעם היחידי שיחבר אותנו אותו מקום זה רק יהיה המקום הזה של הרצון. אבל אנחנו, אבל אנחנו כן מתמלאים בענווה ויודעים שאחרי כל מה שאנחנו מבינים, כמו שהכהן הגדול אמר ביום כיפורים, יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן, שזה בעצם איזשהו צד של הקשבה והכרה שכל שיש משהו שיצא מעבר אפילו למוסר או מעבר לרצון, וזה האמת, וזה המוחלטות האלוקית שעומדת לילה ולילה. קצת בלימוד שלנו בקטורת, הנתב ושחל וחלבנה, מה שתבנו על החלבנה, שמה שהרב אומר שבסיר המשתלח אחרי י' ב' מילין מחוץ למחנה, אין, גם יש איזה משהו עצמי שגנוז ברא, שאנחנו אף לא נמסוגלים להבין אותו, שרק יודע תעלומות במקום הכי עלום של המבט האלוקי, רק שם יש לדברים האלה פשר. ויש משהו שאפילו אנחנו שמחים בזה, שאנחנו תמיד אף פעם תכלית הידיעה שלא נדע שיש איזשהו תכלית גדולה להיות קשור אל לא נדע, הכוונה אל הלא מודע, אל העל מודע, אל המקומות העצמיים האלה שעומדים בשורש המציאות כולה. ולכן הוא אומר גם נתאר את הכל ברצון, איננו, בעצם נחזור כאילו פסקה קודם, איננו קוראים לומר שכל זונה שהם חוץ מהרצון אינם כלולים, שזה כאן הרב מפורש עד עכשיו, אני קצת הקדמתי את זה מאוחר, רק תיארתי עד עכשיו מה שמעל המערה, עכשיו הרב מחבר את זה גם למתחת למערה, כן? שבעצם איננו קוראים שכל זונה שהם חוץ מהרצון, זאת אומרת כל מיני תופעות שאתה רואה בעולם, אתה לא יודע איך לחבר אותם למכוון אלוקי, אינם כלולים בכל התוכן שחרים, ובשביל להתאמה לרצון היותר כללי ויותר נשגב מכל, הרצון שכל תיותיו אינם עשויות בפועל, שזה לא רצון שיש בו פער בין העולם הזה לבין העולם הבא, וזה בעצם הרצון שלנו שצריך כל מיני לגשר את הפער, אלא יש את עומק עומק הרצון שהקדוש הוא וכל הבעיה כולה הוא שרוי שם, ובהקשר מסוים זה הרצון שלו כבר נמצא בפועל. זאת היא באמת אחד מהבנות שהרצון המוסרי של סוד הקודש מתגלה על ידן. בסדר, זה כאן הרב ככה טלטל אותנו למקום אחר של לזכור באיזה מרחבים יותר גדולים הכל קיים. אני ברשותכם מחמת קוצר זמן, מה השעה רגע? 5:55. אז אני בסדר, אז אולי עוד רגע בסוף נשלים גם את פסקה קווה, אבל כן טוב, אולי לא, אולי כן רק טוב, ברשותכם נרגע לעשה עצירה לאורות התשובה, כי שם זה פשוט פסקה באמת שהרב ככה יוצר את האיזון הנכון משתי המבטים האלה. בוא נקרא אותה מהר, את ההתחלה נהיה לי ככה יותר פשוטה ולאט לאט מכאן מסופה. אומר הרב, אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם לנעשה, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם, וזהו גם כן תוכן הוידוי המחובר במצוות התשובה, שמודה האדם שאין שום עניין אחד שיש להשימו על החדת תוצאותיו כי אם אותו בעצמו, ובזה הוא מעבר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכולתו על סדרי חיו ומסב, תוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם, לחדש את חיו בסדר הטוב אשר הכיר שהוא מוצלח בעדו, כאשר ישאוב ממקור הדת, זאת אומרת קדושת אור התורה משיבת נפש, כמו שהרב כאן מברר, שכמו שהרמב״ם הרי בהלכות תשובה אומר שאת התשובה הוא לא מונה בתור מצווה, כי תשובה זה בירור תשובה, כבר אדם עשה תשובה, אז אדם שרוצה לחזור בתשובה אז הוא פעם מוכן מדי כבר קיים את המצווה, אז אין אף רגע שאפשר אדם לצוות, אם הוא לא רוצה לשוב בתשובה אם מדבר, אם הוא כבר רוצה לשוב בתשובה אז הוא כבר קיים את המצווה. אז אצל הרמב״ם כל המצווה היא מצוות הוידוי, זה דבר שהוא כן קשור, נגיד ככה, את התשובה עצמה, בעצם מה שאמרתי, זה לא בחירי באדם, זה משהו, תשובה פתאומית, שאיזושהי פריצה אלוקית שבאה לאדם. הוויד של אדם, התשובה, זה סוגיית הוידוי. הרב קוק אומר, הוידוי זה בדיוק המקום שבו אדם מפתח את סוגיית הרצון, את סוגיית האחריות של מעשה, שלמרות שוידוי בהקשר הפשוט של הדברים והכנה של הדברים הוא דבר שמאוד מאוד מעורר באדם כאב גדול ורגשי אשם, כי עד כל עוד הוא היה עדיין בתוך החטא אז הוא חי באיזשהו אשליה שאין מה לעשות, זה אני, זה האישיות שלי, או זה המרחב החיים שבו אני נמצא בצורה סמויה, בעצם זה המערכת הסיבתית הדטרמיניסטית שנמצא אותי לעשות דברים מסוימים, זה המשפחה שלי, זה מזג הגוף שלי, זה הרגשות הנפשיים שלי, שפתאום אדם מתוודא, אז הוא מזהה שיש מעבר לחוק שבו, יש בו גם צד של חופש. הוא פתאום מבין שהייתי יכול שלא לחתור. כל מה שהיה נראה לי עד עכשיו כמובן מאליו, שזה חלק מהזהות שלי, שיש את הזאת אולי מאוד מעציב, שאני גרוע, אבל יש את הזאת מאוד מאוד משחרר, אין מה לעשות, זה המציאות. אז כשאדם מעורר את הוידוי, לוקח אחריות על מעשיו, זה משהו שהוא מאוד מאוד מכאיב, מאוד פתאום אומר, וואו, כל האירוע יכול להיות אחר לגמרי, אבל הרב כאן מחדש שיש משהו מסוים בוידוי שהוא מאוד מאוד מרנין את הלב ומשמח, כי לב טהור ברע לאלוקים ואור נכון חדש בקרבי, כי פתאום מתברר לאדם שיש בו נקודה חירותית, נקודה חופשית שלא הייתה חייבת לזהם את עצמה בתוך החטא. אז בעצם זה פעם ראשונה שבשעת הוידוי שאדם נפגש עם עצמו, שהוא נפגש עם אנחנו במושגים אלוקים, עם יכולה במציאות ועולם אפשרי המציאות, אבל גם בתוך עצמו פעם ראשונה שהוא מתוודע בכלל לזה שיש לו אישיות. ואולי המילה האותיות המשמעותיות בוידוי זה אשם נו, בגד נו, זאת אומרת יש אישיות שמסתתרת מאחורי כל החטאים האלה, שבהקשר המסוים הזה כמו שאנחנו תמיד אוהבים להזכיר דברי תפארת ישראל, שעם ישראל נגעו לנגן את הוידוי, אצל האשכנזים זה עודדין, אצל הספרדים זה תרבוקות וברקודים, חתנו לפניך, וכי זה הדבר הכי שמח רגע אחרי העין במה תבכה על הוידוי, הדבר הכי שמח זה שפתאום אדם אומר, אז בעצם מעבר לצד העיוור של החיים יש בי אישיות, יש בי איזושהי נקודה עצמית פנימית שסוף סוף עכשיו נחלצה וחשפה את עצמה אל מול כל מסיבי החטא האלה, וזה מה שהוא אומר שאין שום עניין אחר של השמון אחרי דרך וסתם כי אם אותו בעצמו, אבל זה בדיוק מעורר את חופש הרצון שלו בעצם יחודו לחדש את חייו בסדר הטוב שהוא מוצלח, וזה בעצם עיקר המכוון שכל סדר התשובה בעצם מה שהרב כאן מחדד זה שהאדם סוף סוף יגאל את נקודת החיים העצמית שלו ויזכור שכן בעצם יגיד במושגים למדניים זה בעצם שיש חפצה ויש גברה, אז אדם עד היום הגברה שלו היה בלוע בתוך החפצה שבו, בכל המבנה השיותי שעטף אותו, ופתאום אדם יודע בסכין החריפה לזהות שיש את האדם שנמצא מאחורי כל האירועים האלה, אז זה מאוד שמח שאני לא אשם ובוגד, זאת אומרת זה לא הגדרת הזהות שלי, אלא שאשם נו בגד נו, ואולי בהטעיה של העבר זה בכלל משחרר את האדם ונותן לאדם הרבה חירות למקומות יותר גדול. עכשיו כל זה הרב ככה הביא כאן רק איזשהו רקע חשוב ככה למקד איפה התהליך של התשובה נמצא, ובעצם מה שהרב כאן אומר שעיקר התשובה היא לבדות את הרצון, וכאן הרב בא ונהיה, אין ספק שהרב כאן בא נהיה אני חושב בסוף בהתאמתות אל מול רב צדוק, שרב צדוק אמר בתקנת השבים שסוד התשובה הוא לבטל את הבחירה אל הידיעה, שיש את הבחינה כמו שאנחנו מדברים ברכות שהקדוש הוא יודע את כל המעשים כולם, יש בחינה שאדם יש בחירה חופשית, ובמידה מסוימת אומר רב צדוק כמו שאמרנו בשם רבי חזקיה קרקס שכל מושג בחירה הוא מידה מסוימת אשליה של עניים לו, שאדם חושב שהוא מנתב את המציאות ומלא את המציאות בצדים החלקיים שלה. הרגע שאדם ידע לעשות עבודה של ביטול, לבטל את הבחירה, את העמדה הזווית האישית שלו אל מול הרבת האלוקי, אז בהקשר המסיים הזה כאן קודם כל אדם ישתחרר מהתפיסה החלקית של המציאות, יראה אותה במבט האלוקי, במבט האלוקי אם אלה היא כולה מתוכנתת מראש וטובה מראש, אז זה עצמו גם יהפוך את הזדונות לזכויות, ובעצם יפקח עיניים ויעיר איך כל המציאות כולה בצורה האמיתית שלה כן, והיר אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, כן, שזה מה שלכאורה קשור למדרגת הכתר שתיארנו אותה באורות התשובה כן, יהודה א', שלא היה ולא בו ולא יקים או שם מטובו, שבצורה מי שבוחן את הדברים מהכתר, מלכתרתר, מהמקום המקיף, כמו שאמרנו, מקום הממתין, כתר לזהר, רואה את הכל בפרספקטיבה גדולה, אז הוא רואה איך הכל בעצם אלוקי, וכל בעצם ההתמודדות של האדם היא האם אתה תיכנע לאמצע התהליך, ואז תראה את הכל בצורה החלקית, ועכשיו עושים את זה כאן, אתה מלא, תזדהה עם כל מיני אבאמינות שכל עניינם היה לבטל אותם, וזה בעצם המקום של החטא של האדם, או שתתרומם ותבטל את עצמך, תבין שיש כאן רק מנהיג אחד של הבירה שזה הקדוש ברוך הוא. אז בעצם פסגת התשובה לפי רב צדוק זה כמה שיותר למחוק את היש, למחוק את האשליה של העצמיות הפרטית של האדם, כן? וזה כבר בשורות השונות כבר הבנו שהרב צדוק אומר הפך הדברים, שהרב אומר כל סוד התשובה הוא דווקא לגלות את המושג הזה שנקרא חירות, לגלות את המושג הזה שנקרא עצמיות. אז כן, בסדר, אתם איתי, כן? אז לא זה עכשיו הרב יבוא ויסביר את כל היחסים בין הידיעה והבחירה בצורה באמת קצת מיוחדת כזאת, שכמו שאמרנו היא לא תחסר את המבט של רב צדוק, אבל כבר רמזו בעבר של רב צדוק להפוך זדונות לזכויות, זה משפט לא כזה מדויק, כי זה בעצם הקדוש ברוך הוא ייקח מאיתנו גם את הזדונות שלנו אבל גם את הזכויות שלנו, כל הזכויות שמורות לקדוש ברוך הוא, כי בעצם אנחנו כל מעשינו פעלת עלינו, אז כמו שמעשים הרעים אנחנו רואים זה הכל תוכנית אלוקית, אז גם המעשים הטובים שלנו לא אנחנו החלטנו אותם, הקדוש ברוך הוא החליט אותם, אז בידינו אנחנו באמת נשארנו ולא איך כדלים וכריקים בנו פניך כפשוטו ממש, אנחנו ממש עושים תשובה, זה מתברר שגם מה שחשבנו אף לעצמנו שאנחנו למדנו תורה ועשינו נושאים טובים, זה הכל היינו קצת שחקנים של איזושהי תוכנית אלוקית, וזה איך?
אנחנו
אתה
לא
נפרד,
אתה לא
נפרד, אתה
לא
חושב
שזמן
לשבת. לא, צודק, לא, אלא, אז אבוי די, לא, כן, ראשי, אני מסכים, אז כאילו, אני רק אומר, אבל אבוי די, בסוף שבר, כמו שאתה אומר, לא להיות נפרד, זה להתבטל לשלמות אלוקית, להיות, להגיע למקום כזה שבו בעצם אתה לא תופס את עצמך כפרד בפני עצמו. ואז בעצם המקום של העצמיות שלך הוא במקומות הגבוהים האלה, כל התחיל שלו הוא להתבטל במקומות הגדולים האלה. זה מה שהזכרנו משם בזרק הקס, שבעצם כל השכר והעונש של האדם יותר קשורים לשאלת היחס שלו לדברים האלה, עד כמה הוא מזדה, עד כמה לא מזדה, אבל בעצם בסוף בחירה היא בינארית מאוד. להיות קשור לאמת או להתנתק מן האמת. זה בעצם שתי הצדדים של הבחירה, ובעצם לאדם אין כאן יכולת אמיתית ליצור יצירות אמיתיות בתוך העולם. כן, זה, הביטוי באו צדיקים באו אלמה, הוא ביטוי קצת מופלג לפי מה שהוא אומר, ומשם שם זה כאן, אתה צודק שאדם עופר את זדונותיו לזכות של הקדוש ברוך הוא, אבל אדם מרגיש שותף לגמרי עם הקדוש ברוך הוא, אז כמו ש... כל המסמכים שהקבוצת קדוש שלהם מנצחת להבדיל כאילו, אז זה מרגיש שאנחנו ניצחנו, אז עכשיו נגיד בצורה יותר מרוממת, אדם מרגיש שהנה עכשיו הנושא הזכויות שלי, הנושא של הזכויות של הקדוש ברוך הוא, ואני כאילו הגדרת הזהות של אדם השתנתה מהפרטיות שלו למקום הכללי. אבל זה ברור שכל סדר התשובה הוא בעצם לבטל את התענים לו. הרב כאן אומר, מה זה איך?
זה אפילו יותר מזה, כאילו
את האור האלוקי שעוטף את העולם מסופו ועצופו, ובתוך הדבר הזה אליו אתה משולב. אתה צודק שבתוך הדבר המסלם הזה, בעת השאלה מה בדיוק התפקיד שלך בתוך הדבר הזה היא חסרת משמעות, אבל אני כן חשוב לומר שאני אגיד עוד פעם, שסוף סוף כן, הבחירה החופשית שאדם זה, אם אדם מזה יותר מדי עם הדמות הפרטית, זה גם ניגון אחר לגמרי. זאת אומרת, זה שאתה רואה את עצמך כחלק מהקונצרט השלם, אז אתה באמת עבירה, אתה תמיד תעשה בעל כוחך, ולא רק אתה מזה עם עבירה.
אתה מרגיש את עצמך, או לא מרגיש את עצמך? זה
השאלה היחידה, שנשאר רק. כן, אני לא מסכים, כי בעולם של, זה בצד המעשי. בעולם של הדעת, סוף סוף זה מי שחווה את הדברים במקום הגדול הזה, אז הוא כן רואה, והיה לוקים את כל השאר סמין לטוב מאוד, אז פתאום הוא זוכה להידבק בשכינה, להיות קשור לאור גדול מאוד. הגיהנום הוא בדיוק שאדם חי את הפרטיות שלה, אז הוא חי את הריק, חי את הדרך, אבל כשאדם דבק בקדוש ברוך הוא, אז הוא נהנה מזה בשכינה, אז זה לא רק שמחת ההתבטלות, אלא בזכות ההתבטלות יש לו גם מתרפקת על דודה, הוא נהנה מזה בשכינה כאילו גם. אבל אני מסכים שבסוף דבר זה יוצר סוג מאוד מאוד מיוחד של דברים. אני נראה שכל מה שהרב כאן בא עכשיו לומר, זה לא לשלוט מה שהרב צדוק אמר, אבל להוסיף על גבה בקומה אחרת שתעשיר את הכל. אז אומר הרב, מאחרי הידיעה בעירה, ששאלה על דבר שני הפכים, בנושא אחד, היא רק תכונה יחסית לנו, לגבי שכל מגובל, אינה שאת כלל לחוק בורי כל, אדון כל החוקים, מסיבת כל הסיבות, במקור חומה ועונה תבונה ברוך הוא, אינו יכול להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של האדם בחופשו, וגם בבחירתו וחופשו, ומשכים לכל הזרים שבהוויה. ודיברנו את הרבה בהרחבה, שבעצם תשובת הרמב״ם היא לא שאין תשובה, אלא שזה התשובה, שהקדוש הוא אחד דיבר לוקים שתם ושמענו, ואת כל המצאות כל השאלות לגמרי דרך פרספקטיבה של חוק, וגם דרך פרספקטיבה של חופש, וגם דרך ריגולים, וגם דרך יושר, ובעצם זה שתי מבטים, שהם שתי מבטים שדרכם הקדוש הוא מבע את עצמו בעולם. והקדמה הזאת היא הקדמה מאוד חשובה, שבסוף שבר אומרת שמילוי גילוי של הקדוש ברוך הוא, שהוא יתגלה גם דרך אור חמה וגם דרך אור לבנה. גם דרך אור חמה שמגלה את השלמות, וגם דרך אור הלבנה של לבנה מה שתתחדש. וצורה עליי יותר חווה, יותר שורשית, כמו שדיברנו בעבר, הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו דרך האור אינסוף, שבהקשר מסוים זה העיגולים הם מאוד שיקוף של נוסף, ומגיע את עצמו דרך הנטילת מקום לנבריאים, דרך החלל פנוי שמחדש את הגילוי המיוחד הזה שנקרא עולם הקו. זה שתי גילויים שאם אחד מהם יחסר, השלום של הקדוש הוא לא נמצא בצורה מלאה בעולם. אומר אחרי הקדמות את הרב, כל זמן שלא שב אדם לחיתו, לא סידר לו תוכות שבותו, אלא הוא נחתר את הסבל של בחירתו והאשמה של כל מעשיו, וכל תוצאותיהם הרעות מוטלות עליו. אמנם אחרי הערת התשובה, מיד נמצאים לפרוע כל מקום שבחייו, בכל נושאים שרבי הכושל אדם אינם טובים, ותוציאים מנמרות לו, לרשות הגבוה, וכולם ירחים מחוץ ליסוד חושו ובחירתו. ומצפים לרשות ההנהגה עליונה, רשות הגבוה, אשר כל מעשינו פעלת לנו. וכאן זה ממש ציטוט של רב צדוק, שיש אדם שב את תשובה, אז המעשים הם כבר לא נזקפים אליו, אלא הם כבר קשורים לתפקיד האובייקטיבי שלהם, ושהם נבלעים שם, כל מה שלנו פעלת לנו, אז פתאום מתקשרים בהקשר הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול, בהקשר של המבט של הכתר לכאורה שראינו שם, שלא היה ולא ולא, ולא יקים או שמטובו, אז רואים איך הכל, כן, זה אור אלוקי שעוטב את כל המציאות כולה. אבל ישר רב אומר, וכל זה הוא ביחס לצד הרע שמעשיו, מה שאין כן הצד הטוב, כולו קשור עם חופשתו של האדם. וכאן הרב עושה משהו לכאורה לא הוגן, ואומר, את החובות, הקדוש ברוך הוא לוקח מאיתנו, אבל כל הזכויות ממשיכות לשמורות לנו. זה, כן, עכשיו, מטעם מה שאל כאן אומר, זה דבר מאוד מאוד עמוק, שמסביר גם את המשפט שקצת הקראת אותו במהירות, שכל לא שם אדם מחיתו, הרי הוא נתן סבל של בחירתו, והשמה של כל מעשיו. כי הרב אומר, כמו שרמזו כבר בזכר שונה, זה לא שאדם יש לו לבחור בין לבחור או לא לבחור, שזה לבחור בין רע לטוב, אלא גם שאדם בוחר לא לבחור, אבל הוא בוחר לא לבחור. בעצם הרצון גנוז בצורה סמויה, אולי בצורה שהיא נמצאת בבית האסורים, אבל גם בשעת אחת עצמו, שהוא בחר לא לבחור, גנוז שם כוח של רצון שאדם לא ביטא את עצמו. מה שאני כבר אומר בצורה סמויה, אולי שאני אקדים עוד משהו נוסף חשוב, מכיוון שבעצם כמו שמענו, אחד דיבר אלוקים שתיים זה שמענו, הקדוש ברוך הוא מתגלה גם דרך החוק וגם דרך החופש. אז בכל, קודם כל נגיד קצת יותר מדייק את מה שמענו בתחילת השיעור, זה לא שאדם בוחר בין לבחור או לא לבחור, שזה בין טוב לרע, אלא בעצם אדם בוחר בין טוב לבין טוב. יש שתי גילים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול לגלות את עצמו דרך המושג שנקרא רצון, והקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו גם דרך המושג הזה שנקרא חוק. בעצם כל אדם שעובר עבירה, שהוא מחליט לא לבחור, הוא נגיד ישם בצורה חיובית, הוא מחליט להיות שימפנזה. ושימפנזה זה דבר מאוד מאוד טוב, אני חושב. כן, זאת אומרת, קשה להגיד שיש בריאה מבריאתו של הקדוש ברוך הוא שהיא לא טובה. ולכן זה שיש חיות בעולם, והם אומרים פרקי שירה, ונער גיני, ודאי עושה רצון של הקדוש ברוך הוא. וגם כל התופעות שקמים בתוך העולם, הם גילוי עמוק של הקדוש ברוך הוא. אז בעצם כל אני מאוד מאוד ממזער את החטא של האדם. האדם החליט עכשיו שהוא מצטרף לכל הג'ונגל שקיים בעולם, עם כל החיות שאומרים פרקי שירה, והוא הופך להיות חלק מהסימפוניה הגדולה הזאת. אז הוא בחר בגילוי מועל של הקדוש ברוך הוא. זה מה שרב צדוק אומר, שגם מהחוקיות שמו של הקדוש ברוך הוא מתגלה. אבל בעצם הפשע הכי גדול של האדם שהוא עושה עבירה, זה שהוא רוצח את עצמו, שהוא רוצח את הגילוי של הקדוש ברוך הוא, שמתגלה דרך הצינור של העצמיות ונותן רק לעוצמתיות להתגלות. ובעצם את האור המיוחד שאותו הוא היה צריך לגלות, אותו הוא לא מגלה. או נגיד זה בצורה מאוד פשוטה, כמו שהזכרנו כמה פעמים, שבעצם מה שבמושגים אנושיים זה הדבר הכי רע, שמדבר את המשפט הבהמות זה הדבר הכי טוב, נכון? מה שהזכרנו שרצח אצל בהמה זה הדבר הכי נאור וקשור לכל המעגל של שרשרת המזון שנותנת את כל הקיום לעולם. אז בעצם אדם שעושה את המעשים, היא עשתה מעשה בהמה, או שאדם עושה מעשים שמתנהג כמו בהמה, הוא בעצם משמר את המערכת החוקית של המציאות, שדקה אור אלוקי יתגלה בצורה נפלאה מאוד. אבל בעצם הפשע של האדם זה בדיוק מה שהרב אמר תחילה לבידו, זה שסוף סוף יש בך עצמיות שצריכה להתגלות, שהיא נאנחת תחת הסבל של העולם החוקי, והיא בעצם הייתה אמורה להפרות. החמה הייתה צריכה להזדבג עם הלבנה ולקבל מהלבנה, מההתחדשות, לקבל את ההערה המיוחדת, כי יש משהו מסוים שבלי שיהיה הפריה בין שתי התנועות האלה, בלי החוק, החופש עצמו הוא עלוב, הוא רגעי מאוד, והחוק בעצם נותן את כל ההתענות של אור אלוקי, העוצמות האלוקיות שמתגלות בתוך העולם, שמכוונות אל העצמות עצמה. ולכן אדם חייב שבעולם שלנו יהיה גם מרחב איתן שעוטף אותו. אבל בלי שיש חופש בעולם, אז אין מה שידובב את המבוקש שגרנו לתוך המציאות. אז בעצם הפשע הכי גדול של האדם זה שהוא נמצא לו במקום הטבעי שלו. וזה בעצם המצב של החטא, שבעצם יש כאן עירוב של מין ושאינו מינו, שהרצון כלול בתוך המקום אחר. כל המושג של התשובה, שמשים כל דבר דבר במקומו, אז בהקשר מסוים לכאן, כל המעשים, כביכול רעים של האדם, הרעועים, שהם קשורים יותר אל המערכת של הנפש הבהמית של האדם, שקשורים בעצם יותר אל העולם החוקי של העולם, הם פתאום עכשיו משתלבים בהקשר הרחב, השלם שלהם, כמו שהרבצדוק אומר, דרכם לגלש בו של חדש ברוך, וכל הפעולות הטובות שאדם עשה, הן פעולות שבאמת קשורות לנקודה שאותה אדם בא לחדש בעולם. כי מעשים הטובים לא קשורים למקום החוקי אלוקי, אלא קשורים למקום המחדש. ובאמת, מעשים טובים שאדם עושה, אי בואו צדיקים באו אלמה, זה מקום כזה שבאמת מחדש דברים שלא היו בישר שלי של העולם, אלא גדולים מעשי צדיקים יותר מעשי שמה בארץ, שיש בהם התחדשות אמיתית, גילוי של פריסה למעגלי חיים חדשים. אז בהקשר המיוחד הזה, שאדם, כל מה שאדם בחר בטוב, זה בעצם בחר לגלות עצמיות, בחר לגלות הופעות חיים שרק הוא גילה אותם בעולם, שזה בעצם כמובן, גם זה נמשך מהקדוש ברוך הוא עצמו, אבל לא מהאינסוף אלא מעין ראשית, זה נמשך ממשהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עליון, קשור למגמה ההשתלמותית שבאה מהמקום שקדם לכל. אז בהקשר מסוים הזה בצדק, לכן הרב אומר כאן שעיקר התשובה, זה נכון מה שבצדק אומר, בתשובה כל המעשים הרי נמצאים סוף גבוה, אבל זה לא האירוע האמיתי של התשובה. האירוע האמיתי של התשובה זה שהגילוי המיוחד של הקדוש ברוך הוא שמתגלה דרך הפן המיוחד שנקרא רצון, הוא עכשיו מתגלה. אז לכן הקדמה של הרב הייתה נחוצה לומר ששתי הפכים הם אמת, זה שתי גילויים של הקדוש ברוך הוא, ואין איננו צרה בכל צד וצד של גילוי של הקדוש ברוך הוא. אבל יש פשע לגבי, בוא נאמר, תיאורטית, אם בהמה הייתה מתחילה לעשות לנת תפילין, אז גם היא הייתה פושעת, כי זה לא התפקיד שלה בעולם, היא צריכה לשמר את האיתנות האלוקית בעולם, וכשצמח נמצא בצורה רפויה, אז יש בו משהו שהוא מבטא מחלה. אבל האדמיות, כל עניינה היה להעיר אור מיוחד שמגלה את האור של הרצון. עכשיו, ברגע שאדם שם בתשובה וכל דבר שם למקומו, אז המעשים הרעים של אדם מתכללים בכללות של החוקיות. והמעשים הטובים של אדם הם כולם קשורים אליו, כמו שהמשיר הוא אומר.
זה לא סתונות של אדם.
זה כן, לא, אז תודה.
זה לא בחירה שהוא עשה, הסתונות.
מה זה איך?
הסתונות שהאדם עשה, זה לא חלק מהמחירה.
לא, תקשיב טוב עכשיו. מכיוון שהרי בשעת החטא, הרצון של אדם היה גנוז גם בשעת החטא עצמו, אז בעצם זה אומר שזה קשור יותר למה שדיברנו אז במדרגת החוכמה. אז זה אומר בעצם שבסוף המדרגה היה כאן כל מיני רצונות של אדם שהתייסרו תחת העול של של החוקיות. ועכשיו שאדם שב בתשובה, אז את כל הכוחות האלה הוא מסית, מכוון עכשיו אל תהליכים של תשובה. אז יש כאן משהו שבעצם המדרגה הזאת היא מדרגה שלא שוללת את כל המדרגות הקודמות, אלא היא משלימה גם את כל התהליכים הקודמים. אז בהקשר מסוים זה כאן, באמת גם אנחנו גם אומרים שזהויות הופכים לזכויות, ואנחנו אומרים שצדיקים ממש יכולים, הבחירה שלהם היא לא בחירה רק בין להתבטל או לא להתבטל, אלא בין להמשיך או לא להמשיך, ויש כאן משהו שמת גדולים מעשי צדיקים יותר מעשי שמה, שמעוררים ומגלים גילויים חדשים של אור אלוקי בתוך העולם, כן? זה רק מה שהם מסערים סיים, כן?
למה אתה גרם, כאילו, כפי מה שהרב אומר, אז בעצם החטא בסוף לא חטא, כי בחרתי בעצם, הבחירה גם עברה למשהו אחר שגם הוא טוב, כלומר היא עברה לעיגולים,
נכון,
שגם הוא טוב. אבל אתה לא כאילו אומר, אני לא, בסוף הקדוש ברוך הוא בחר, לא אני בחרתי, הקדוש ברוך הוא בחר דרכי, זה לא אותו דבר.
לא, אני בחרתי לכבד את עצמי למסלול של הקדוש ברוך הוא שנקרא רב צדוק, שנקרא שהקדוש ברוך הוא פועל דרכי, וזה חטא, כי זה, הקדוש ברוך הוא רוצה שלא יתבטא לרצון שלו, אלא שעשה לרצון הרצונו, להמשיך את הרצון לוקי. איך?
אולי כמו שאלה,
זה איך
לנהפך את כולם?
איך? כי בסופו של דבר, בלי שהדחה את עצמו, היה גנוז שם כוח של רצון שנחסם, ועכשיו הוא פתאום בוקע מחדש, אז הכוח המסלם הזה בעצם כמו קפיץ, נמתח, כל עוד היה שרוי באותו עולם של חטא. עכשיו הוא פורץ חזרה, תמיד נקודת העצמיות של אדם הייתה גנוזה גם משעת החטא עצמה, והיא טיפלה את עצמה, בירה את עצמה, ועכשיו היא כולה נשאבת למקומות של תחייה חדשה. אני מצטער שאני כבר ממש באיחור קצת, אז אני חושב שאפשר הפסקה הוא כבר די מובן. ככה בשביל אותי הצעות שלו נמצא בכל תוכן ורשות בחתו חשול להגדיל אורו שואל שהנצר ואדם בכל אמור בדי ידוע כל אמור מתעלים בזה וגם הקהל בנו של טוב עליון טוב השם כל וכל וכל מעשיו. אז אני מקווה שהמסר הכללי הוא עבר, שיהיה לנו זאת השם שנה טובה
וחצי
נעשה
אותה. אבל כל זה יום כיפור
כן,
זה שאתם עושים כאילו עבירה וזה מצווה.
כן, אתה רוצה?
כן, אתה רוצה.